טוב.
אנחנו בתהילים, מזמור ממזיין. המזמור הזה, עם ישראל נוהג לומר שבע פעמים לפני תקיעת שופר. אין כמעט תקנה דומה לתקנה הזאת. להגיד את זה שבע פעמים, זה אומר שאנחנו משתדלים להיכנס עמוק, עמוק, עמוק אל תוך הפרק הזה, כדי להתחבר לתקיעת שופר, כדי להיכנס אל תוך תקיעת השופר. ולכן נשתדל בעזרת השם ללמוד את הדברים לעומק, ובעזרת השם כשנגיע בקרוב בימינו בעזרת השם לזמן שלפני תקיעת שופר, אז נזכר בדברים שלמדנו ונדע שהשתדלנו להכין את עצמנו כראוי לתקיעת השופר. אתם יודעות שהשנה, היום הראשון של ראש השנה יוצא בשבת, אז אין תקיעת שופר, אז צריך עוד יותר להתחבר לראש השנה ולהאמין שביום הראשון נצליח להתחבר לדברים אפילו בלי לשמוע תקיעת שופר. זה לא פשוט. דיברנו על תקיעת שופר בכמה שיעורים. אני משערת שגם למדתם על תקיעת שופר בעוד שיעורים, חוץ מהשיעורים שלי. ואנחנו מבינות כמה תקיעת שופר זה משמעותי וחשוב. אז נשתדל להעמיק בזה עוד יותר, כדי שביום הראשון נשמע את כל השופר בתוכנו, בלי שהבעל תוקע יתקע בשופר. אני רק רוצה לומר שאת השיעור הזה למדתי מהרבנית חנה טאו עליה השלום, שהתמונה שלה נמצאת שם בבית המדרש, והרבה הרבה 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 מהתורה שאני מלמדת אתכן במדרשה למדתי ממנה. היא הייתה אישה צדיקה מאוד מאוד, תלמידה חכמה. היא הייתה 17 שנים עקרה, וכל ה-17 שנים האלה היא למדה תורה. חיכתה הרבה שנים, אחרי שהתחתנה נולד לה ילד אחד, ואחר כך 17 שנים היא לא יכלה ללדת. אחר כך נולדו לה שלושה ילדים, אבל כל השנים הארוכות שהיא הייתה עקרה, זה היה לפני המון שנים, לא היו כל כך הרבה ידיעות כמו שיש היום. אז כל השנים האלה היא פשוט למדה ולמדה 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 תורה, והיא באמת באמת הייתה תלמידה חכמה. כלומר, לא כמו נשים, לא כמוני, שאני מלמד אתכם, אבל לא, היא באמת, באמת, באמת היא הייתה תלמידה חכמה. וזכיתי ללמוד ממנה הרבה שנים, וזה באמת היה תורה מיוחדת, מיוחדת, מיוחדת במינה. היא הרבה הרבה שיעורים למדה מהרב צבי יהודה. היא הייתה מאוד מאוד קשורה לרב צבי יהודה. וכשהיא לא, היה לרב צבי יהודה שיעורים לנשים. וכשהיא לא הייתה מגיעה, היא הייתה אישה עם הרבה חולאים. היה לה הרבה חולאים בגוף. וכשהיא לא הייתה מגיעה כשהיא לא הייתה מגיעה בגלל שהיא הייתה חולה, אז הרב צבי יהודה היה מחכה. מתי חנה תגיע? היה שולחן ארוך כזה ושני ספסלים. סבתא שלכם הייתה גם בשיעורים האלה. אז תשאלו אותה כשהיא תגיע לשיעורים, מה היא יכולה לספר על השיעורים האלה. אבל הוא היה מחכה, הוא היה שואל איפה חנה, ורק כשהיו אומרים לו היא חולה או היא לא מרגישה טוב, אז הוא היה מתחיל את השיעור. באמת היא הייתה אישה באמת באמת מיוחדת, אני משערת שאני אספר לכם עליה במשך השנה. אבל את השיעור הזה באמת שמעתי ממנה הרבה הרבה מאוד פעמים, כל פעם מחדש. היא הייתה מלמדת את זה לפני ראש השנה. היא הייתה אשתו של הרב טאו, היא נפטרה. כן, היא אשתו של הרב טאו, רק היא נפטרה לפני, בתשעים סמכי, כבר עברו הרבה שנים מאז שנפטרה. אחר כך הרב טאו התחתן עם אישה אחרת, אבל אז באמת זכיתי ללמוד ממנה הרבה מאוד 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 מאוד, והרבה, אני לא אגיד לכם לפני כל שיעור שלימדה אותי אותו, שלמדתי ממנה, תדעו מראש, שהרבה מאוד דברים שאני מלמדת אתכם, באמת זכיתי ללמוד את זה ממנה, אז כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז אמרתי את זה עכשיו, אבל זה להרבה הרבה מאוד שיעורים אחרים גם. בסדר? טוב. אז אנחנו נקריא את מזמור ממזיין פעם אחת, ואחר כך אנחנו ניכנס אל תוך מזמור ממזיין עמוק, בתפילה שאנחנו נתחבר לתקיעת שופר. טוב, אז דוד המלך אומר כך, למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקעו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. 10 פסוקים. בואו נתחיל להיכנס אל תוך עומק הפסוקים. אז המזמור מתחיל במילה למנצח. זוכרות שראינו גם אתמול שזה מתחיל ככה, שהמזמור מתחיל למנצח, אז היום נברר מה זה מנצח. טוב. אז קודם כל אמרנו שיכול להיות שהיה כלי בבית המקדש שקראו לו מנצח. דוד המלך הרבה מזמורים משייך לכלי נגינה שבהם ניגנו הלוויים בבית המקדש. אבל הכלים האלה שניגנו בהם בבית המקדש זה לא משהו טכני. זה לא שדוד אמר בוא ננסה שעכשיו יהיה צליל כזה ובמזמור אחר יהיה צליל אחר. לא. הכלים שניגנו בהם בבית המקדש היה בכל כלי משהו שמשוייך למזמור הספציפי הזה. לא היה דבר בבית המקדש, זה שיעור אחר, לא היה דבר בבית המקדש שהוא היה סתם, הוא היה לקישוט, הוא היה טכני, אין דברים כאלה בבית המקדש. כלי ששוייך למזמור הזה, ספציפית הוא שייך לרעיונות שיש במזמור הזה. אז בואו ננסה לברר מה פירוש המילה מנצח, בסדר? אז קודם כל מנצח זה מלשון ניצחון. אנחנו נכנסים לראש השנה, ואנחנו תפילה שהטוב ינצח את הרע, שהאמת תנצח את השקר, שהמתיקות תנצח את המרירות. אנחנו חולמים שכל העולם כולו יהיה טוב וישר ואמיתי ומוסרי והולך בדרך השם. אז קודם כל אנחנו חולמים על ניצחון, ניצחון של הטוב על הרע, של האמת על השקר. זה קודם כל, זה ראשית לכל. אתם יודעות שעדיין לצערנו הרב עדיין יש לנו אויבים, עדיין יש כאלה שרוצים לקום עלינו ולחלותנו, עדיין יש לנו כל מיני סוגים של מלחמות, עוד נדבר על זה בהמשך הפרק. אז קודם כל פותחים בחלום, קודם כל פותחים בשאיפה, קודם כל פותחים במגמה הכי הכי גדולה שיש לנו. אנחנו מבקשים שהטוב ינצח את הרע. איך אומרים את זה בראש השנה? וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. אבל מנצח זה לא רק מלשון ניצחון. מנצח זה גם מנצח על תזמורת. איך קשור מנצח על תזמורת למזמור שלנו? אז באמת, אז הרבנית עידית דיברה על זה קצת? לא נורא, גם אני אסביר על זה קצת. מצוין. אז אני מקווה, אני מקווה שאני אחזור כראוי על הדברים שאמרה הרבנית עידית. גם היא למדה הרבה שיעורים אצל הרבנית חנה. אנחנו מתפללים בראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. בראש השנה אני בכלל לא מרוכזת בעצמי. בראש השנה אני בכלל לא עסוקה בעצמי. בראש השנה, ביום ההולדת של העולם, או ביום ההולדת של אדם הראשון, אנחנו עסוקים באנושות כולה, בכל האנושות. אנחנו מבקשים להמליך את ריבונו של עולם, לא רק עלינו, בטח שעלינו. עלינו ועל כל האנושות. מה זה מנצח? מנצח הוא אחראי על תזמורת. ובתזמורת יש כינורות ויש נבלים ויש פסנתר ויש חצוצרות ויש כינורות ויש המון 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 כלים. ואם לא יהיה מנצח וכל הכלים יתחילו לנגן ביחד, אל תנסו את זה בבית. זה לא יהיה כל כך נחמד. מה עושה המנצח? המנצח מכיר את הכינורות ומכיר את החצוצרות ומכיר את החלילים. והוא יודע לומר לכל אחד, מתי אתה מנגן, ובאיזה עוצמה אתה מנגן, באיזה תווים אתה מנגן. יש לו איזה כישרון כזה לראות את הכל, את כל התמונה כולה, ולומר לכל אחד מה התפקיד שלו. אומר לנו דוד המלך, אנחנו עם ישראל אחראים על הסימפוניה האלוקית של העולם. עם ישראל צריך להוביל את כל האנושות. אין אומה בעולם שאין לה תפקיד. אין אומה בעולם שנבראה סתם. ועם ישראל אמור להיות זה שינצח על כל הניגון המיוחד והמופלא הזה. זה גם חלום רחוק. למה זה חלום רחוק? זה הקדוש ברוך הוא המנצח, אבל מי עושה את זה בפועל בעולם? מי אומר את דבר השם בעולם? מי יכוון את העולם? מי ידריך את העולם? מי יגיד לעולם? אז יש נבואה בישעיהו פרק ב', יכול להיות שכבר אמרתי אותה ובטח אני אגיד אותה הרבה פעמים. אתם בטח מכירות, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראשי הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל העמים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. שירל, יש לך פרוטקציה מיוחדת, את יודעת. אסור לבוגרות לבוא לפה, אבל זה רק בגלל שזה את, אל תגלי. באמת, אני רואה ששתינו נעשות לך פרוטקציה, משהו פה לא... הבאת בצע כסף או משהו, שוחד? אני יודעת שלא. את רואה איך שאושרית ואני בלי לדבר? עשינו לך פרוטקציה. יש אנשים מיוחדים. סליחה. מה אומר ישעיהו הנביא? ישעיהו הנביא אומר שיום יבוא וכל האומות ירגישו איזה אור גדול יש בהר בית השם, וכולם ירצו לקבל מהאור הזה. אז קודם כל זה חלום רחוק, הניצוח הזה על הסימפוניה האלוקית זה חלום רחוק. אנחנו בראש השנה, אנחנו ביום שאנחנו ממליכים את השם על כל העולם. אנחנו לא סתם ממליכים אותו על כל העולם, אנחנו חולמים. מה אנחנו חולמים? שבאמת כל אומות העולם ירצו ללכת אל האור הזה. שכל אומות העולם ירצו להיות מוארים מהאור הזה ולחיות על פי האור הזה. אי אפשר להיות בראש השנה בלי החלומות הגדולים. אנחנו מתחילים בחלומות הגדולים, שכל העולם יהיה מתוקן, וכל אומה תדע את תפקידה, והכל יהיה באמת על פי האור האלוקי. זה ההתחלה. אז יש לנו ניצחון על הרע, יש לנו אחרי שננצח את הרע, אחרי שנברר מה זה רע ומה זה טוב ולמה צריך את הטוב ולא את הרע, אז אפשר יהיה מה להוביל את כל האומות אל האמת האלוקית. ויש עוד מילה ששייכת למילה למנצח, וזו המילה נצח. נצח, כי אנחנו מאמינים בנצחיות. אנחנו מאמינים שדרכנו ארוכה ואנחנו הולכים אל הטוב שיגיע בסוף. אנחנו הולכים אל הנצח. ככה מתחיל המזמור. המזמור מתחיל בדברים הכי 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 גדולים, הכי נישאים, הכי נשגבים, הכי 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 שלנו, החלומות הכי גדולים שלנו. תחביא את הבקשה. אם את לא. נדבר על זה אחר כך. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. איך נאמין שאפשר לנצח את הרע? יש כל כך הרבה כאבים בעולם, יש כל כך הרבה איסורים בעולם, יש כל כך הרבה קשיים בעולם, יש כל כך הרבה נפילות בעולם. איך נאמין שבאמת בסוף החלום הגדול המופלא הזה יתגשם? אז מי מיוחסים למזמור? מי שמיוחסים למזמור הזה זה בני קורח. אתם יודעות שהרבה מזמורי תהילים שדוד המלך כתב ברוח קודשו, הם מיוחסים לכל מיני אנשים אחרים מעם ישראל. יש מזמורים שמיוחסים לאברהם אבינו, יש מזמורים שמיוחסים לכל מיני לוויים, יש מזמור שמיוחס לאסתר, נדבר על זה בהמשך השנה, בעזרת השם. המזמור הזה מיוחס לבני קורח. למה דווקא בני קורח? אומרים חז"ל שבני קורח בשנייה האחרונה, לפני שהארץ פתחה את פיה ובלעה את כל קורח ועדתו, שדרך אגב היו אנשים מאוד רציניים וצדיקים, והייתה להם איזו שיטה למה הם אומרים את מה שהם אומרים, דברו על זה בפרשת קורח, יש עוד זמן. ובני קורח בשנייה האחרונה מבינים שהם טועים, ובשנייה האחרונה הם שווים בתשובה, והצאצאים שלהם לוויים שרים מזמורים בבית המקדש, ואומרים לנו בני קורח, אם אנחנו שהיינו על פי תהום חזרנו בתשובה, אם אנחנו שהיינו על פי תהום עוד שנייה הארץ בלעה אותנו הצלחנו לתקן, גם אתם תתקנו, גם אתם תצליחו לתקן. אלה שחזרו בתשובה הם לא נבלעו ברגע אחר, בסדר? כן, זה אלו, בסדר? שאליהם מיוחס המזמור. בשנייה האחרונה הם חוזרים בתשובה ומלמדים אותנו שתמיד אפשר לתקן, גם אם יראה לך שהכל חשוך והכל גמור והכל מייאש, אומרים בני קורח לא, תרימי ראש, אפשר לתקן, אפשר לחזור בתשובה, אפילו מהבור הכי הכי עמוק. ואחרי שאנחנו מלאים בכוח של המנצח ובבני קורח, אז דוד מבקש שנזמר מזמור. בואו נראה מה אומר המזמור. אז המזמור מתחיל במילים, כל העמים תקעו כף, הריעו לאלוהים בכל רינה. מה זה תקיעת כף? מתי תוקעים כף? מתי? כן, שמחליטים ביחד לעשות משהו. אומר דוד המלך, כל העמים, כל העמים ביחד אני קורא לכם לכרות ברית. כל העמים ביחד אני קורא לכם להתאגד. יום אחד זה יקרה, אומר דוד המלך. יום אחד כל העמים כולם ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. על מה הם תוקעים כף? על מה הם מתחברים? על מה הם מתאגדים? על מה הם מתקשרים? להריע לאלוקים בכל רינה. הם לא סתם נהיים חבורה. החבורה שלהם זה כדי להריע לאלוקים בכל שמחה. איזו תרועה מאוד מאוד גדולה וחזקה שהם מקבלים עליהם את מלכותו של השם. שוב, זה תיאור פלאי, זה פסוק מרגש, זה משהו מאוד מאוד עתידי ומאוד חזק ומאוד עוצמתי, ועל זה אנחנו מתפללים ומבקשים. מישהו לימד אתכם עלינו לשבח? מי לימד אתכם? מקסים. אז ברבנית עידית, בעלינו לשבח אנחנו אומרים שאנחנו חולמים לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שאנחנו חולמים, זה מה שכתוב פה. שכל העמים כולם מקבלים עליהם את מלכות השם. מה הם אומרים? כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. זה מה שאומרים כל העמים. כל העמים מקבלים עליהם את מלכות השם, וברור להם שהוא עליון ונורא ומלך גדול על כל הארץ. אז זה באמת חלומות מאוד מרגשים ומאוד גדולים ומאוד משמחים. אבל איך זה יקרה? איך זה יקרה שנגיע למצב כזה שבאמת כל העמים יתקעו כף לזה? אז דוד מלמד אותנו. הדרך לא פשוטה. לא קלה, לא תמיד הכל זורם כמו שאנחנו רוצים, אבל זו הדרך. אומר לנו דוד כך, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. אז קודם כל, כדי שבסוף נגיע לטוב השלם, בדרך יהיו כל מיני מלחמות. ידבר זה מלשון להדביר. מה זה להדביר? לפעמים צריך להכחיד, לפעמים צריך להשמיד. אם יש לעם ישראל אויבים שמנסים לפגוע בו, עם ישראל חייב להילחם. אנחנו שונאי מלחמות, אנחנו שונאי שפיכות דמים, אבל כשאין לנו ברירה, כשקמים עלינו לחלותינו, אנחנו לוקחים חרב ביד ויוצאים לקרב ונלחמים כמה שצריך ולא מוכנים לוותר. על מה אנחנו נלחמים? כן, על מה שאמרנו בהתחלה. אנחנו נלחמים על האמת האלוקית, אנחנו נלחמים שהטוב ינצח. אנחנו לא רוצים שתישאר מהרשעה שום דבר. אנחנו לא רוצים מלחמות, אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. לא רק שאנחנו נלחמים, לפעמים, אומר דוד, ולאומים תחת רגלינו. מה הכוונה? בספר יהושע כתוב באחת המלחמות שיהושע קורא לשרי הצבאות ואומר להם לדרוך על הצוואר של האויבים שניצחנו. למה יהושע אומר להם את זה? למה יהושע חשוב לו שהם ידרכו על הצוואר? למה? שנהיה בטוחים באמת. שהאויב לא יצליח לטשטש את האמת. כן? יש דרכים לאויב. אתם מכירות את אלה שהם שמים את כל המחבלים בבתי חולים? מכירות? שמעתם על אויבים כאלה?
כן.
שמעתם על אויבים שהמפקדות שלהם נמצאים מתחת לבתי ספר, של ילדים קטנים, מתחת לגנים, מכירות? אי אפשר להפציץ. מה, אנחנו נפציץ בית חולים? מה, אנחנו נפציץ בית ספר? מה, אנחנו נפציץ גן ילדים? כולם חפים מפשע, נכון? כשיהושע אומר לשרי הצבאות לדרוך על הצבא, הוא אומר, כשיש רשעה, צריך להילחם ברשעה. וכשאין ברירה, נעשה גם דברים יותר כואבים. אני לא אומרת מה צריך לעשות. תמחקו את ההקלטה. רשעה זה כל מי שמנסה קודם כל להכחיד את עם ישראל. כל מי שלא רוצה שעם ישראל יהיה במציאות. שמעתם על האויב הציוני? יש אויב ציוני, קוראים לו ככה. יש כאלה שנלחמים בו. בסדר? לא הבנת? אנחנו האויב הציוני, ויש כמה שכנים מסביב שרוצים להילחם באויב הציוני. שמעת עליהם? יש גם פה כמה, רגע, עזבי יהודים, אני מדברת עכשיו. שאלת מי האויבים, בסדר? אני מדברת, רגע, בסדר, אז דקה. בסדר, אנחנו עכשיו ברשעים האלה, תכף נגיע לעוד רשעים, בסדר? זה הפירוש הראשון. הפירוש הראשון זה להשמיד את האויבים שרוצים לפגוע בנו בגוף, שלא רוצים שעם ישראל יחיה, לא רוצים, אין מקום לעם ישראל. צריך להשמיד את מדינת ישראל, כן, חס ושלום, חס וחלילה, אבל יש עוד כמה, אפילו היום שרוצים לעשות את זה, אבל הם לא יצליחו בעזרת השם. זה סוג אחד של אויבים, בסדר? זה ידבר עמים תחתינו, אבל ידבר, יש לזה עוד פירוש. ידבר זה מלשון דיבור, מלשון דבר, דבר זה מנהיג. יש לנו אויבים שרוצים לפגוע בנו בגוף. זה מאוד ברור מי האויבים האלה. הם לא מתביישים להגיד את זה, הם גם לא מתביישים לעשות את זה. יש אויבים אחרים שהם משתמשים בפה. הם לא אומרים שהם נגדנו, הם לא אומרים שהם רוצים לפגוע בנו, הם ידידים שלנו. הם עוזרים לנו הרבה פעמים בכסף ובעוד כל מיני ובנשק, והם מנסים להילחם בנו, לא בגוף, ברוח. להכניס לתוכנו כל מיני השקפות רעות ודעות רעות ומחשבות רעות, ואולי, אני לא יודעת, אולי האויבים האלה הם הרבה יותר מסוכנים מהאויב שמה, שברור לך שהוא אויב. אז גם המלחמות הרוחניות שיש מולנו הן קשות, הן כואבות, הן מסובכות, וגם נגד זה אנחנו צריכים להילחם. אל תשאלו אותי איך, אני לא יודעת תשובות לכל דבר. קודם כל להתחזק בתוכנו באמת. בסדר. אז זה שתי משימות. עכשיו, איפה מתבצעים כל הקרבות האלה, אומר דוד המלך, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, כדי שהאמת תצא לאור. אנחנו מוכרחים להיות בבית שלנו. כשאנחנו לא בבית אנחנו לא בריאים, כשאנחנו לא בבית אנחנו לא טבעיים, כשאנחנו לא בבית הרבה כוחות חיים שלנו חלושים ועלובים. כדי שעם ישראל יאיר באור גדול, כדי שעם ישראל ישפיע השפעה, כדי שהגויים באמת יגידו וואלה יש פה משהו אחר, אנחנו רוצים לבוא, אנחנו חייבים לחזור הביתה, חייבים. היינו כמעט 2000 שנה בגלות. ברור שהשנים בגלות השפיעו על הגויים, ברור שהמפגש איתנו בגלות השפיע לטוב על הגויים, אבל זה לא הסיפור שלנו. הסיפור שלנו זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש זה אומר שאנחנו צריכים להיות פה, על האדמה הזאת, עם מדינה משלנו ושלטון משלנו וחיים משלנו, וכל המערכות של המשפט וכל המשרדים של הממשלה וכל מה שקורה במדינה הזאת, הכל צריך להיות בישרות ועל פי האמת ובצדק. ומה שכולה כולה כולה צדק, לא רק אנשים יחידים שהם צדיקים, לא, כל האומה כולה באמת, עם זו יצרתי לי תהילתי אספרו. אתם יודעות שהייתה תקופה אחת כזאת בהיסטוריה שלנו, ששלמה המלך מלך עלינו. אחרי שדוד, כמו שכתוב פה, אחרי שדוד הכרית את כל אויבינו, ואחרי שכבר לא היה לנו בכלל בעיות מבחוץ, וגם לא מבפנים, ושלמה המלך בונה את בית המקדש, אז כל העמים מעלים מס לשלמה. למה הם מעלים מס לשלמה? מה? אבל זה היה. בוא נגיד מה היה. כולם הסתכלו על מדינת ישראל ואמרו, וואו, יש פה משהו אחר, יש פה משהו גדול, יש פה משהו פלאי. כתוב שמלכת שבא מגיעה, שמלכת שבא שומעת את שם השלמה. איך אתם חושבות שהיא שמעה את שם השלמה? שלחו לה בוואטסאפ תמונה של בית המקדש? מלכת שבא הייתה אי שם רחוק, איפה שתרשיש, מזוכרות את תרשיש?
עדיין.
למטה, 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 באפריקה, אי שם רחוק. היא שומעת את שם השלמה, היא אומרת, אין מצב שאני לא רואה את זה, אין מצב, אני חייבת לבוא לראות. והיא יוצאת למסע הפלגה מטורף, בשביל לראות את הממלכה הפיצית הזאת. ראיתם אותנו פעם על הגלובוס הזה, פיצים אנחנו? כי אתם המעט מכל העמים. בלי וואטסאפ, בלי תקשורת, בלי אינטרנט, בלי עיתונים, בלי כלום, כל העולם שומע על שלמה, אפילו במקומות הכי רחוקים. והיא משקיעה מלא כסף, והיא מגיעה למדינת ישראל, ושלמה מראה לה את הכל, עד שכתוב שלא הייתה בה יותר רוח. מתי לא הייתה בה יותר רוח? היא לא מצליחה לנשום. מתי היא לא מצליחה לנשום? כשהיא רואה שיש גשר בין בית המקדש לבית השם, מה הכוונה? אין דבר בעולם ששלמה המלך עושה בלי שזה מחובר למה? לריבונו של עולם. ושלמה המלך עשיר ויש לו ממלכה מטורפת מבחינה חומרית, והכל מחובר אל הקודש. זה היא לא מצליחה לנשום, זה כבר אי אפשר להבין. כי זה הגודל של מדינת ישראל, שהמדינה בית המלכות, כל מה שהמלך צריך להתעסק איתו, משרד הביטחון ומשרד הכלכלה ומשרד החקלאות ומשרד המדע וכל הכבישים וכל הבניינים וכל הגשר, הכל. כל מה שהמלך אחראי עליו, אין פינה שלא מחוברת אל הקודש, אין פינה שלא יונקת מבית המקדש. ככה החיים שלנו צריכים להיות, זה אנחנו. בגלל זה כל העמים ירצו לבוא. אבל אנחנו עוד בדרך, אתם יודעות שאנחנו בדרך, כן? בשביל מה זה היה? למה זה היה? בשביל שנאמין שאפשר. אתם יודעות כמה זמן אדם הראשון היה בגן עדן? כמה? באותו יום הוא נברא ובאותו יום הוא חטא. מה, מי צריך את גן עדן? שלא יהיה גן עדן. בשביל מה? בשביל כמה רגעים שהוא היה שם? למה יש גן עדן? שנדע שאנחנו נחזור לשם, כן? אפשר היה להתחיל, אפשר היה להתחיל את כל הסיפור מחטא אדם הראשון, נכון? ממילא אנחנו לא בגן עדן. אז בוא נעזוב את גן עדן, אין דבר כזה. זה לא משנה כמה זמן זה היה. זה משנה שאפשר להגיע למדרגות האלה. ותסלחו לי שאני אומרת, האחריות עליכן, בנות יקרות וחביבות, תתחילו להפשיל שרבולים ולעבוד. אתם צריכות שהילדים שלכם יהיו נביאים, לא פחות, כן? רגע, אמרנו ששואלים שאלה אחרי שחושבים, טוב? עכשיו יש שתי דקות מה למדתם את מול. כן. אני רוצה להגיד לכם שאני לא יכולה להסביר אף רב מה הוא לימד אתכם, סבבי? אני אין לי מושג מה לימדו אתכם, כן. כן. גם את הרבניות אני יכולה להסביר.
נראה לי שזה היה...
לא חשוב, זה לא חשוב.
אמרו שכאילו לא... לא
אמרו
לחנך את הילד להיות כאילו נגיד משה רבנו.
ברור שלא.
להגיד לו שתהיה אברהם זרע. גדול או
פחות כאילו. לא, להגיד לו שיהיה מישהו, איך שתקראי לו.
לא, אבל לא לחנך.
רגע, 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 רגע. בואו לא נעצר בוביה. עם ישראל, אני רוצה להגיד משהו. אמנם התרחקנו מבית ראשון יותר מ-2000 שנה, אבל עם ישראל, אתם תלמדו את זה בכוזרי, אני מקווה, עם ישראל הם אומה של נביאים. עכשיו, רגע, 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 רגע. עכשיו אין לנו נבואה, למה? חרב בית ראשון, ויש הרבה מה לדבר על זה ומה להסביר על זה, ואני לא אסביר על זה עכשיו. עכשיו אנחנו לא נביאים. למה? כי יצאנו לגלות, ובגלות אנחנו לא בבית, וזה לא קשור ולא משנה. אבל עכשיו חזרנו הביתה, קדימה. תלמדו הרבה תורה ותהיו ממש צדיקות, תתחתנו עם איש צדיק ותגדלו את הילדים שלכם שיהיו נביאים, לא משה רבינו. איך שיקראו לו, הוא יהיה נביא, לא יודעת איך יקראו לו, זה לא חשוב. רגע, רגע, אבל אני רוצה שנגמור את המזמור. מה אומר דוד המלך? עד שנגיע למציאות השלמה, יש לנו הרבה עבודה. בסדר, יש מלחמות, יש קשיים, מלחמות פיזיות, מלחמות רוחניות. עד שנשב בכל מרחבי ארצנו, עד שנחיה, עד שכל משרדי הממשלה שלנו יהיו כולם מושתתים על ישרות ועל צדק, עד שכל הפוליטיקאים שלנו יהיו אנשים עדינים ואציליים וותרנים ויעשו הכל לשם שמיים. בסדר, יש לנו עוד עבודה, סבבה? לשם אנחנו רוצים להיות. אחרי שכל זה יתקן, אז ירצו לבוא אומות העולם וללמוד מאיתנו בעזרת השם. עכשיו אנחנו נכנסות לראש השנה, בסדר? אתם זוכרות שאנחנו במזמור של ראש השנה לפני תקיעת שופר? אומר דוד המלך, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. עכשיו אנחנו בתוך המציאות ובתוך ראש השנה, בסדר? קודם כל וראשית לכל, ריבונו של עולם, יופיע בעולם דרך איזה קול גדול של תרועה. תרועה אמרנו כבר, זה לא תווים. זה לא מנגינה, תרועה זה איזה קול חזק, 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 שאנחנו שומעים דרך השופר, וזה נמצא גם בתוכי, בתוכי תוקי השופר. והתרועה הזאת אומרת שאנחנו רוצים לרומם את שם השם. עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. זה גם בראש השנה, בסדר? בתפילה, וזה גם בתפילות שלנו, שהתרועה הזאת תהיה שייכת לכל האומות, לא רק לנו. מתוך התרועה אנחנו עוברות לזמר. זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. בהתחלה זה רק קול גדול. זמר כבר יש בו תווים. זמר כבר יש ניגון. הניגון מספר סיפור. מה הוא מספר? הוא מספר שאלוקים, הוא אלוקים של כולם, זמרו אלוקים. זמרו, כולם זה כל האנושות, אבל מכוח מה הוא מצליח להיות אלוקים של כל האנושות? מכוח שהוא מלכי, נו, זה עלינו, זה אחריות עלינו, זה התפקיד שלנו. אם אנחנו נזמר את הזמר הזה, אז בסוף זה יוכל להגיע גם למלכי. אנושות כולה. אבל זה לא נגמר בזמר, אומר דוד המלך, כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. מה זה משכיל? אני אגיד שוב, התחלנו בתרועה, שזה קול חזק כללי כזה, עברנו לניגון שיש לו תווים, ומהניגון אנחנו עוברים לשכל. החיים שלנו כן צריכים להיות מבוררים ומדויקים ונלמדים ונחקרים ואנחנו צריכים לברר את הדברים. כלומר, החיים שלנו לא יכולים להיות בלי שנהיה עסוקים גם בלימוד האמיתות, בבירור האמיתות, בהעמקה באמיתות. כן, טל. זמר, תרועה, יש איזה קול גדול שהעמים מרגישים שאלוקים הוא המלך. אבל איך זה בא, אבל מה זה אומר? כאילו, איך זה בא לידי ביטוי? אז לאט לאט התרועה הזאת הופכת למשהו יותר עדין, יותר מתדייק. כבר יש תווים, כבר יש מילים. אבל זה לא רק ניגון, זה לא יכול להישאר רק בניגון של הלב, זה חייב גם להיות בלימוד. חייבים, עם ישראל כל הזמן חייב ללמוד ולברר ולשאול ולחקור, עד שזה ישב בתוכנו, זה מדרגה הרבה יותר עליונה, כשזה גם משכיל ולא רק מתנגן. ואז מלך אלוקים על גויים, אלוקים ישב על כיסא קודשו. אז כשהכל, באמת שנעבור את כל השלבים האלה וריבונו של עולם ימלוך על הגויים, אז כביכול ריבונו של עולם יושב על כיסא. אתם יודעות שלריבונו של עולם אין גוף ואין דמות הגוף, והוא לא יושב, ובטח שאין לו כיסא, כי הוא לא צריך כיסא כמונו. מה דוד המלך מנסה לצייר? אז אני לא יודעת אם אמרנו את זה כבר פעם, אבל פעם לא היו כיסאות, אתם יודעות? פעם ישבו על מחצלות, לא היה דבר כזה כיסא, חוץ מבן אדם אחד. למי היה כיסא? למלך. כשהיו מקבצים את כל עם ישראל לפרשת הקהל, אז איך ידעו מי זה המלך? כבר אמרתי היום שלא היו וואטסאפים? אמרתי את זה? מי שגר רחוק, הוא לא ראה את הפנים של המלך, לא היו תמונות של המלך, לא היו צילומים של המלך, לא שלחו סטטוס של המלך. איך ידעו מי זה המלך שבא להקריא לנו בספר התורה? רק למלך היה כיסא. מי שהתיישב על הכיסא אמרו, זה המלך. אומר לנו דוד המלך, לריבונו של עולם יש כיסא שמגלה את מלכותו בעולם. מי הכיסא של השם? אנחנו. אנחנו כיסא השם בעולם. כי אנחנו אומרים בחיים שלנו, במעשים שלנו, בדיבורים שלנו, במחשבות שלנו, אנחנו אומרים השם הוא המלך. אז אנחנו הכיסא, אנחנו זוכים להיות כיסא השם בעולם. מה זה כיסא השם בעולם? אנחנו ממליכים את השם. אז הכל מכוחנו, אומר לך דוד, בראש השנה זה מכוחך. זה יקרה על ידך, זה יצא בזכותך. כי את בחיים שלך, את וכל האומה הישראלית, תמליכו את השם על המציאות. דרך, דרך החיים, דרך החיים שלכם. תחיו חיים של קדושה ושל טהרה ושל עדינות ושל אצילות ושל ישרות ושל אמת ושל מסירות נפש, ורק הסתכלו עליכם וזהו, ולא יותר מזה. אני זוכרת שפעם איזה פרופסור אחד מאוד 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 חכם שחזר בתשובה, אדם מאוד 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 משכיל, שאלו אותו פעם, איך חזרת בתשובה? כאילו, אתה כזה חכם, מה למדת ששכנע אותך לחזור בתשובה? אז הוא אמר, מה ששכנע אותי זה שהתארחתי אצל משפחות בשבת ופגשתי את החיים שלהם. שום דבר לא היה בשכל. פשוט הרגשתי, נגעתי בחיים שלהם, הרגשתי את החיים שלהם, וזה מה שאמר לי, זה מה שאני רוצה. אז עם ישראל צריך לחיות. לחיות מה? את האמת האלוקית, זהו. וזה מה שישנה את כל העולם. איך? לא הבנתי איך זה קשור לשיעור. לא תמיד, לא תמיד. כמה שאת היא יותר טובה, כמה שאת היא יותר מהירה, כמה שאת היא יותר ישרה, ככה עם ישראל לאט לאט ידבק בזה. בעזרת השם צריך להתפלל. בראש השנה נתפלל על כל עם ישראל. בכלל כל השנה כדאי להתפלל על כל עם ישראל. זה חשוב. פסוק אחרון. פסוק אחרון מחזיר אותנו עמוק עמוק אל ראש השנה. אומר דוד המלך, נדיבי עמים נאספו. מי זה נדיבי עמים? זה אנחנו. אנחנו כל שנה בראש השנה נאספים ומתפללים על כל העמים כולם. אנחנו הנדיבים של העמים. אנחנו מבקשים על העמים, מתפללים על העמים. ואיך אנחנו נקראים בפסוק? עם אלוקי אברהם. למה דווקא אברהם? מה עם יצחק? מה עם יעקב? למה במזמור הזה של השופר אנחנו נקראים עם אלוקי אברהם? כי בזמן הזה אנחנו בעיקר תלמידים של אברהם. מי זה אברהם? אברהם שמגלה לעולם שיש בורא לעולם. אברהם ששובר את הפסילים בחנות היוקרתית של אבא שלו, שכולם באו לקנות אצלו וכולם חשבו שזה המקום הכי שווה. אברהם מנתץ את הכל, מנפץ את הכל. אברהם מגלה שיש מנהיג לבירה. אבל לא רק זה, אברהם שאוהב את כל הברואים כולם. אברהם שרב עם ריבונו של עולם ומתחצף אליו ומבקש ממנו לרחם על סדום. אברהם שיוצא לקרב בשביל להציל את לוט. אברהם ש ביום השלישי למילתו, כשהוא חלוש וחולה, הוא מארח אנשים שנראים שהם עובדים עבודה זרה לאבק שבכפות רגליהם. בראש השנה אנחנו תלמידות של אברהם אבינו. אנחנו מבקשים על כל הברואים, כמו שאברהם אבינו ביקש על כל הברואים. כמו שאברהם אבינו אהב את כל הברואים. כמו שאברהם אבינו לא הסכים לוותר על שום נברא של ריבונו של עולם. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. אנחנו עסוקים בכל העולם כולו. ולכן אנחנו נקראים מגיני ארץ. מה זה מגיני ארץ? אולי גם את זה הרבנית עדית לימדה אתכם. בסוף הברכה הראשונה של תפילת 18 אנחנו אומרים מלך עוזר ומושיע ומגן. מלך עוזר, פירוש המילים מלך עוזר, שריבונו של עולם עוזר למי שעוזר לעצמו, למי שפועל, למי שעושה, למי שיוצר, זה מלך עוזר. מלך מושיע זה שריבונו של עולם עוזר גם למי שמה? שלא עוזר לעצמו, גם למי שלא מתאמץ בשביל עצמו, גם למי שלא עושה בשביל עצמו, גם לא ריבונו של עולם עוזר. מה זה מגן? מגן זה חינם. למה אנחנו מסיימים את הברכה הראשונה ב-18 במילים מגן אברהם? כי אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, בבקשה, בבקשה ריבונו של עולם, תהיה איתנו בחינם, אל תעשה איתנו חשבונות, אנחנו יודעים שאולי לא מגיע לנו, אנחנו יודעים שאולי זה לא ראוי, בבקשה, בבקשה, תהיה איתנו בחינם, כמו אברהם אבינו, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו מגן על כולם בחינם. מה קורה בראש השנה? בראש השנה אנחנו מגיני ארץ. אנחנו לא עושים חשבונות למי מגיע, למי לא מגיע, מי ככה, מי ככה, מי ככה, מי ככה. אנחנו מבקשים להמליך את ריבונו של עולם על כולם. אנחנו בעצמנו, כן, ארץ זה עולם. אנחנו בעצמנו מגינים על כל העולם בתפילות שלנו, וזה מה שמעלה, כתוב פה כי לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה, זה מה שמעלה את ריבונו של עולם. אז זה המזמור שלפני תקיעת שופר. ובעזרת השם נזכה להגיד אותו 7 פעמים. ונשתדל לזכור קצת ממה שלמדנו על המזמור. ומכוח זה, כשנשמע את התקיעות, נשמע את כל הסיפור כולו בעזרת השם. שנזכה.